slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, כ"ג בסיוון תשע"ט, מסכת ערכין, דף י. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן ומקום להזכיר ששיעור דפינו היומי מופיע בעוד כמה אתרים וטלפונים. והיות ויש מן הלומדים שמאירים שלפעמים השיעור מאיר מדי, התרופה לכך, הפתרון בעזרת השם ובישועתו, בשינון השיעור. לחזור פעם נוספת, ואז בעזרת השם ובישועתו הדברים מתבהרים. הטלפון שהעמידה הנהלת רדיו כל חי באדיבותה, הוא ברצונה להגדיל תורה ולהדירה, במשך 24 שעות אפשר לשמוע את שיעורי הדף היומי, טלפון קל ביותר, 039-039-039, לאחר מכן לוחצים על הספרה 2, על הספרה 1, ואז בוחרים את הדף שרוצים לשמוע וללמוד. לחיצה עוד פעם על הספרה 1, מביאה אל הדף היומי של אותו יום. 039-039-039, לחיצה על הספרה 2 ואחר כך על 1-1, ובעזרת השם ובישועתו ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ת' במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, לעולה מה כוונת המשנה ולא נראה יתר על ח' התשובה, שאין מחסרים יותר משמונה חודשים בשנה. שאלה שנייה, כמה ימים יש בחודש העיבור והתשובה? לתנא קמא 30 יום ולרבן שמעון בן גמליאל 29 ימים. שאלה שלישית, איזה סימן יש ליום שבו יחול ראש השנה בשנה רגילה? התשובה, את בש גר, כאשר בסימן זה ג' של פסח הוא היום בו חל ראש השנה. גר ג' של פסח ריש ראש השנה. שאלה רביעית, לדעת אחרים, מהו בדרך כלל ההפרש בין המועדות משנה לשנה והתשובה? בשנה רגילה 4 ימים, בשנה מעוברת 5 ימים. שאלה חמישית, מהו יום הדשאי? התשובה ברש"י שאומר, בכל ג' שנים יש להוסיף לשנה יום אחד מחמת 8 שעות יתירות שיש בכל שנה. שאלה אחרונה על דף ת', כמה ימים צריך למנות המקבל עליו נזירות כמניין ימות החמה ומדוע? והתשובה, שינון ה' ימים, לפי שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם המתכוונים לאורך שנה רגילה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ת' במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חג בסיוון, כ"ג בסיוון, תשע"ט, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד א', בשורה הרביעית מתחילת הדף, במשנה הפותחת במילים, אין פוחתים מ-21 תקיות במקדש ולא מוסיפים על 48. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו עוסקת במניינים ושאר דינים הנוגעים לנגינה וקהיליה בבית המקדש. מצוות עשה מן התורה שישירו הלוויים, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק זין, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. איזו שירות שבשם השם, הווה אומר זוהי שירה. מכאן שמצווים הלוויים על השירה בבית המקדש, כאמור לקמן בדף י' א' עמוד א'. ושירת הלוויים הייתה בזמן ניסוך היין כמבואר לקמן, ובעולות של ציבור, כנאמר ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. והיינו בשירה. ובכל יום על קורבן התמיד היו שרים שיר של יום המפורש במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א', ובראשי חודשים ובימים טובים היו שרים את ההלל. ובזמן שירת הלוויים היו מנגנים בנבלים וכינורות וצלצל, ובימים שהיחיד גומר בהם את ההלל היו מנגנים גם בחליל. והרמב״ם בלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ד' כותב שבכל יום היו מנגנים בחלילים, אלא שבימים של הלל היו עומדים אצל המזבח. אומרת המשנה בדף י' עמוד א', אין פוחתים מ-21 תקיות במקדש. מצוות עשה מן התורה לתקוע בחצוצרות שנאמר וביום שמחתכם, ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. נאמר בספרי בפרשת בעלותך, ביום שמחתכם אילו שבתות, ורבי נתן אומר אילו התמידים, ובמועדיכם אילו שלוש רגלים, ובראשי חודשיכם כפשוטו, שכל ימים אילו טעונים תקיעת חצוצרות והיו התקיעות בזמן ניסוך נסחי הקורבן של מוסף של אותו היום בשעת שירת הלוויים. ועל קורבן התמיד שבכל יום היו תוקים בזמן ניסוך היין. על עולותיכם היינו כל עולות של ציבור, ובכל שיר היו שלושה פרקים שמפסיקים בהם, ובכל פעם היו תוקים תקיעה, תרועה, תקיעה. סך התקיעות 9, ותקיעת החצוצרות היו על ידי הכהנים. כנאמר ובני ארון הכהנים יתקעו בחצוצרות, ואילו הרלבג והברבנל אומרים שלא יצטוו הכהנים אלא לתקיעות שהיו במדבר בזמן מסע המחנות, אבל בתקיעות שבבית המקדש היו תוקים הלוויים. והרמב״ם הלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ד' כתב שהיו הלוויים מנגנים גם בחצוצרות. מבאר המנחת חינוך במצווה שפ"ד, שהרי לדעת הרמב״ם, רק המועדים המוזכרים בתורה מחויבים בתקיעה, ובהם היו התקיעות על ידי הכהנים, אבל בשאר ימים, על התמידים אין מצווה מן התורה, ולכן היו תוקים הלוויים בחצוצרות. אם כן אומרת המשנה, אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש, אין יום שיתקעו בו פחות מ-21 תקיעות בחצוצרות במקדש. וכמבואר במסכת סוכה דף נ"ג עמוד ב' שהיו תוקים שלוש תקיעות בעת פתיחת שערי העזרה, ושלוש התקיעות היינו תקיעה, תרועה, תקיעה, שכל תקיעה היא תרועה באמצע, פשוטה לפניה ולאחריה, וגם התרועות במניין התקיעות. 9 תקיעות בשעת ניסוך נסחי קורבן התמיד של שחר, ובמסכת תמיד פרק ז' משנה ג' שנינו שבזמן ניסוך היין של קורבן התמיד היו הלוויים שרים. יש 3 פרקים בשירתם שהיו מפסיקים בהם, ובכל פרק ופרק היו תוקים בחצוצרות כאמור, בכל תקיעה יש 3 תקיעות, הרי 9. ו9 בשעת נסחי התמיד של בין ה-40, הרי 21. אומרת המשנה, ולא מוסיפין על 48, ואין יום שיש בו יותר מ-48 תקיעות במקדש, שהיו ימים שהיו מוסיפים על התקיעות הקבועות, והם, בימים שהיו מקריבים קורבן מוסף, היו תוקים עוד 9 תקיעות. בשעת השיר של מוסף שהיו בו 3 פרקים ובכל פרק היו תוקים 3, כמו שהתבהר. ובערב שבת עוד 6 תקיעות. 3 תקיעות להודיע שיבטלו עם ממלאכתם קודם השבת, ו3 להודיע שהחמה שוקעת להבדיל בין הקודש לחול. כאמור במסכת סוכה דף נ"ג עמוד ב'. ובחג הסוכות היו עוד 12 תקיעות. בשעה שהיו הולכים לשאוב מים לניסוך מן השילוח, היו עומדים 2 כהנים בשער העליון שיורדים דרכו מעזרת ישראל לעזרת נשים, ותוקים 3 תקיעות, עיינו תקיעה, תרועה, תקיעה. כשהגיעו ההולכים לעזרת הנשים, היו תוקים 3 תקיעות והיו מעריכים בהם, עד שהיו מגיעים לשער התחתון היוצא לצד מזרח, ואחר ששאבו המים חוזרים לעזרה דרך שער המים ותוקים 3 תקיעות. ובמצוות הערבה, לאחר שהיו לוקטים ערבות וזוקפים אותם בצד המזבח ומתים את ראשן על גבי המזבח, היו תוקים 3 תקיעות, הרי 12 תקיעות. בערב שבת שבחג הסוכות, היה מניין התקיעות מגיע ל-48 תקיעות. 21 שבכל יום, 6 של ערב שבת, 9 של מוסף, ו-12 של החג, הרי 48. הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ד עמוד ב' אומרת שמניין זה הוא על דרך הרוב, כי הרי בכל שנה חל אחד מימי חג הסוכות בערב שבת, ובזה לא שייך יותר. אבל ייתכן שיתקעו יותר. אם חל ערב פסח בשבת, ששחיטת הפסח הייתה נחלקת ל3 כיתות, וכל כת קראה את ההלל 3 פעמים, כיוון שהיו קורבנות הפסח מרובים ולא הספיקו כל כת לשחוט עד שקראו 3 פעמים. ובתחילת כל הלל תקעו והריעו ותקעו, נמצא שתקעו 27 תקיעות. נוספו על זה 21 שבכל יום ועוד 9 של מוספי השבת, הרי סך הכל 57 תקיעות, ולא נקטה משנתנו את המספר הזה, כיוון שאינו שכיח. אומרת המשנה, וכן כשהיו הלווים שרים בכל יום על הקורבן, והיו שם מנגנים בנבל ושר מיני זמר, אין פוחתין משני נבלים, לא יפחתו משני מנגנים בשני נבלים, נבל ומין כינור שיש בו מיתרים הרבה ונקרא נבל, לפי שמנבל ומבזה שר כלי זמר ביופיו ונגינתו, רבינו גרשום כתב שהוא עץ העשוי בעיגול ומותחים עליו מצד לצד את קריסו של הכבש. והיו מקים עליו ומשמיע קול כעין תוף, כפי ששנינו במסכת קינים לגבי כבש מעב לנבלים. אז אין פוחתים משני נבלים, לא יפחתו משני מנגנים בשני נבלים ולא מוסיפים על שישה מנגנים בנבל. רשי כותב שלא נתפרש אתה מדוע אין מוסיפים, והתפארת ישראל כתב שכך שירו חזל שבפחות משני נבלים או ביותר משישה יושחת נועם הזמר. וכן אין פוחתים משני חלילים, בזמן שמנגנים בחליל בבית המקדש לא יפחתו משני מנגנים בשני חלילים, ולא מוסיפים על 12 חלילים שיכולים להוסיף עד 12 כמניין הימים שמנגנים בחליל לפני המזבח. רבינו גרשום כתב שהוא כנגד 12 לוויים העומדים על הדוכן. אומרת המשנה, הוא ב-12 יום בשנה החליל מכה לפני המזבח, מנגן לפני המזבח, והניגון בחליל נקרא הקאה, לפי שישנם נקבים בחליל, והמנגן מכה עליהם באצבעותיו להנעים את הקול. כותב התפארת ישראל שהוא בשביל להוציא כל דק אוהבה. אז אם כן, ישנם 12 ימים בשנה שבהם מנגנים בחליל לפני המזבח בעת שירת ההלל על הקורבן, ומדברי רשי במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' משמע שהניגון בחליל בימים אלו הוא בנוסף על הניגון בשאר קהילים. ומשמע מדבריו שבאלו הימים היו שרים את ההלל במקום שיר של יום. כך אומר המנחת חינוך. ואלו הם, אלו הם ה-12 ימים בשנה, בשחיטת קורבן פסח ראשון בי"ד בניסן שהיו קוראים את ההלל בעזרה בשעת השחיטה, כמבואר במסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א' שהיו שוחטים את הפסח בשלוש כיתות וכל כת כשהיו מתחילים לשחוט היו מתחילים לקרוא את ההלל, ואם גמרו לקרות קודם שסיימו לשחוט היו שונים ולעיתים גם משלשים את קריאת ההלל עד שסיימו לשחוט. משמע מדברי רשי שהיו הבעלים קוראים את ההלל על הפסח. וביאר בחידושי מרן ריזה לוי שהיו שני דיני אמירת הלל בפסח, האחד מדין שירה על הקורבן שאותו היו אומרים הלוויים, והאחד מדין עשיית המצווה ואותו היו אומרים הבעלים. והיו מנגנים בחלילים בין שאר כלי הזמר. היום השני בשנה שבו היה החליל מנגן לפני המזבח, בשחיטת קורבן פסח שני בי"ד באייר. לאלו שנאנסו ולא יקריבו הוא ב-14 בניסן, לפי שהיו טמאים או רחוקים. בשעת השחיטה היו קוראים את ההלל. וביום טוב הראשון של פסח, וביום טוב של עצרת של חג השבועות, ובשמונת ימי החג של סוכות, הרי 12 ימים, ובשאר ימים בעת שירת הלוויים לא היו מנגנים בחלילים, אלא בנבלים, במצלתיים ובכינורות. ושירת הלווים שבשער ימים היא שיר של יום המפורש במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד א', שביום ראשון היו הלווים במקדש אומרים את המזמור להשם הארץ ומלואה, ביום השני היו אומרים את המזמור גדול השם ומעולל מאוד, וכן הלאה. ובכל יום היה השיר בשעת הקרבת התמיד, ובאילו הימים היה שיר גם על קורבן המוסף מלבד ימי שחיטת הפסח. שונה עכשיו המשנה דינים נוספים הנוגעים לנגינת החליל בבית המקדש, ולא היה מכה, לא היה מנגן באבוב בחליל של נחושת העשוי מנחושת, אלא היו מנגנים באבוף של קנה בחליל העשוי מעץ חלול, מפני שקולו של החליל שעשוי מקנה ערב יותר. ולא היה מחלק או מחליק, דהיינו מסיים את הניגון אלא באבוף יחידי. שאף שהיו שם שני חלילים או יותר, היה אחד מהם מעריך במקצת יותר מן האחרים. רבנו גרשו מבאר משאר כלי הזמר, מפני שהוא מחליק יפה, שסיום בחליל יחיד נאה יותר משיסיימו כולם יחד. מביאה המשנה שלוש דעות מי היו המנגנים בחלילים בבית המקדש בשעת הקרבת הקורבנות. ועבדי כהנים היו אילו המנגנים בחלילים. אלו הם דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אומר המנגנים היו ממשפחת בית פגרים וממשפחת בית ציפריה. כך נקראו שמות משפחתיהם. מאמאום היו, כך נקרא מקומם. שמי שדר שם היה בוודאי מיוחס וראוי לכהונה, כי לא היו נותנים למי שאינו מיוחס לדור במקומם, אומר התפארת ישראל. ומסיעין לכהונה שהכהנים נשאו את בנותיהם מפני שהיו ישראל מיוחסים. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, המנגנים לוויים היו אבל ישראלים פסולים לנגן בבית המקדש. ולכמן בדף י' עמוד א' תפרש הגמרא במנך לקוע תנאים. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמניין התקיעות בכל יום אינו פוחת מ-21 ואינו עולה על 48. מסיקה מכך הגמרא מתניתין דלוקר רב יהודה, משנתנו אינה הולכת בשיטת רב יהודה. דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת סוכה, רב יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע. היום שבו התקיעות המעטות ביותר לא יהיה פחות משבע. והמוסיף לא יוסיף על 16, והיום שבו התקיעות הרבות ביותר לא יהיו יותר מ-16. ופירושו, אותם התקיעות שלדברי משנתנו נמנות כ-21, לדברי רב יהודה נמנות כ-7. שתוקים אחת שהיא 3 לפתיחת שערי העזרה, אחת שהיא 3 לתמיד של שחר, וכן על זה הדרך. והתקיעות שלדברי משנתנו נמנות כ-48, לדבריו נמנות כ-16. והגמרא לקמן תבאר שתהיה נפקמינה ביניהם אם יפסיק בין התקיעה לתרועה שלאחריה ובין התרועה לתקיעה שלאחריה. שלרב יהודה אין להפסיק ולרבנן מותר להפסיק. מבאר את הגמרא במה חלוקים דבריהם של רב יהודה ורבנן. במייק המפליגי במה נחלקו מבאר את הגמרא רב יהודה סבר, תקיעה, תרועה ותקיעה חדה היא, שלושתן אינן אלא תקיעה אחת, כלומר, מצווה אחת הן, ומונין אותן כאחת. ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד ותקיעה לחוד, כל אחת מן השלוש מצווה בפני עצמה היא, ומונין כל אחת לחוד בחשבון התקיעות. מבאר את הגמרא מה מקור דבריו של רב יהודה ומה יענו על זה חכמים. מה הייתה מדי רב יהודה? מבאר את הגמרא כתיב נאמר בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק ה' לגבי תקיעת החצוצרות בעת נסיעת המחנות במדבר. ותקעתם תרועה ונסו המחנות החונים קדמה. וכתיב וכן נאמר, ותקעתם תרועה שינית. תרועה התקעו למסעיהם. שמשתמשת התורה בלשון תקיעה לגבי תרועה, ומכך שקוראת לתקיעה תרועה ולתרועה תקיעה, שמה מינה תקיעה ותרועה ותקיעה חדאי. מוכח מכאן שתקיעה ותרועה ותקיעה הרי הם דבר אחד ומצווה אחת הן. ומהתקיעה שהייתה במדבר לומדים גזירה שווה תרועה תרועה לכל מקום, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף למד עמוד א'. שואלת הגמרא ורבנן שאינם למידים ששלושתן מצווה אחת הן, כיצד יסבירו לשון זו? מבארת הגמרא, הוא הדיוק בלשון הפסוק לפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ודעתה. הוא בא ללמדנו שכאשר תוקים תרועה צריך לתקוע תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה. והמשמעות היא ממה שנאמר הוא תקעתם תרועה, הרי שקודם לתרועה תקיעה, וממה שנאמר תרועה יתקעו, הרי שלאחר התרועה תקיעה, אבל כל אחת מהן מצווה בפני עצמאי. עכשיו מבררת הגמרא מה מקור דבריהם של רבנן ומה יענה על כך רב יהודה על דבריהם. ורבנן מהי טעמי ומה טעמם של רבנן? מבררת הגמרא דכתיב נאמר ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. כאשר משה רבינו רוצה לדבר אל העם יש להקילו על ידי תקיעה בלא תרועה. מה שאין כן במסע המחנות שיש לתקוע ולהריע. איסל כדאי תכין כפי שעולה בדעתך שתקיעה תרועה ותקיעה חדה היא שלושתן מצווה אחת אין. אמר רחמנה עביד פלגה דמצווה. הייתכן שתצווה התורה לעשות חצי מצווה? אם שלושתן מצווה אחת הרי תקיעה בלא תרועה היא חצי מצווה. אלא ודאי שכל אחת מצווה בפני עצמאי. שואלת הגמרא ורבי יהודה שסובר ששלושתן מצווה אחת הן, מה יענה על ההוכחה הזו? משיבה הגמרא, רב יהודה יסביר, סימנה באלמה הוא. תקיעה זו להקהיל את הקהל אינה תקיעה של מצווה כשאר תקיעות שבתורה, אלא לסימן לעם שיבואו ויקהלו. ובמסכת סוכה בדף נון ג' שואלת הגמרא, וכי אין רבנן סוברים גם כן שתקיעה זו הייתה לסימן? מיישבת הגמרא שאכן גם רבנן סוברים שהוא לסימן, אלא שעשתה התורה סימן זה מצווה, שבכך יקהילו את הקהל ולא בדבר אחר. ואם כן, הרי יש כאן מצוות תקיעה. מבררת הגמרא לפי האמור בשיטת רב יהודה ורבנן כמן הזלה כשיטת מי הולך. עד אמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. אין לשעות ולהפסיק בין התקיעה הפשוטה לתרועה שאחריה. וכן אין להפסיק בין התרועה לתקיעה הפשוטה שאחריה, אלא יש לעשותן בבת אחת. מבררת הגמרא כמן כמו מי כרב יהודה, שאומר ששלושת התקיעות מצווה אחת הן, ולכן אין להפסיק באמצע מעשה אחד של מצווה. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי פשוט וברור שזה הולך בשיטת רב יהודה, מה חידוש יש בכך? מיישבת הגמרא, מהו דתי מה שמה תאמר אלמלא חידוש הגמרא? אפילו רבנן, עתיה, אפילו כרבנן הולכים דבריו של רב כהנא, שבאמת סובר שכל תקיעה מבין השלוש מצווה בפני עצמאי, ואם יפסיק הפסקה מועטת, אין זה הפסק, ומה שאמר אין בין תקיעה לתרועה, כוונתו שלא ישעה יותר מדי, היינו יותר מן הזמן שנמשך את תקיעת כל שלושת התקיעות, אז מה שהוא אמר אין בין תקיעה לתרועה, כוונה שלא ישעה יותר מדי בין תקיעה לתרועה, ולהפוקי כדי להוציא מדברי רב יוחנן דאמר שמע 9 תקיעות ב9 שעות ביום יצא. אם שמע 9 התקיעות שצריך לשמוע בראש השנה, 3 תקיעות של אמירת מלכויות, 3 של זיכרונות ו3 של שופרות, במשך 9 שעות שעשה הפסק של שעה שלימה בין תקיעה לתקיעה יצא ידי חובה, אבל לעולם סובר רב כהנא כרבנן והפסקה מועטת אינה הפסק. כמה שמלן בא הגמרא להשמיענו שאינו סובר כרבנן אלא כרב יהודה, וכמנה דבריו שגם הפסקה מועטת הרי היא הפסק. שואלת הגמרא ואימא אחינמי, אולי באמת כך היא כוונתו? שאין להפסיק הפסק מרובה בלבד ולעולם סובר כרבנן, אז מניין לגמרא שאינו כך? מיישבת הגמרא, אם כן, מהי ולא כלום? אם זוהי כוונת דבריו, איך ניישב מה שאמר שאין להפסיק ולא כלום? משמע שאין להפסיק כלל, אפילו לא הפסקה מועט. אומרת הגמרא שנינו במשנה, 12 יום בשנה, החליל מכה, מנגן לפני המזבח. ישנם 12 ימים בשנה שבהם מנגנים בחליל לפני המזבח, בעת שירת ההלל על הקורבן. מבארת הגמרא במן התייחדו אילו הימים משאר ימים שבהם מנגנים בחליל לפני המזבח. מה ישנה אני? מה השתנה באילו הימים? מבארת הגמרא, הואיל ויחיד גומר בהן את ההלל, מכיוון שגם היחיד אומר בהם הלל שלם. שחובה על כל אחד ואחד לומר בו את ההלל. ופרשו התוספות במסכת ברכות דף י"ד עמוד א', דיבור המתחיל ימים, שגם ציבור בכלל זה, ויחיד פירושו שאין כל ישראל יחד, כמו בשחיטת הפסחים. אומרת הגמרא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, ישנם 18 ימים בשנה שהיחיד גומר בהם את ההלל, ואילו הם 8 ימי החג של סוכות ו8 ימי החנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב של עצרת, דהיינו חג השבועות, ובאילו הימים מלבד ימי החנוכה שאין בהם קורבן היום, מנגנים בחליל לפני המזבח, ובגולה בחוץ על הארץ שנוהגים יום טוב שני של גלויות מספיקא דיומא, ישנם 21 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל, ואילו הם 9 ימי החג של סוכות ו8 ימי החנוכה ו2 ימים טובים של פסח ושני ימים טובים של עצרת, חג השבועות. מבררת הגמרא במה שונים אילו הימים שגומרים בהם את ההלל, מה ישנה בחג? בחג הסוכות, דאמרינן, כל יומה, בכל יום מימות החג אומרים הלל שלם, ומה ישנה בפסח? דלא אמרינן, כל יומה, מה שונה פסח שלא אומרים הלל שלם בכל יום מימות החג, אלא רק ביום טוב ראשון? מבארת הגמרא דחג, ימי חג הסוכות חלוקים בקורבנותיהן זה מזה, שהפרים שמקריבים בקורבן היום מתמעטים והולכים, ביום הראשון מקריבים 13 פרים, ביום השני 12 וכן הלאה. כל יום נחשב כחג בפני עצמו, ולכן אומרים בכל יום הלל שלם, אבל דפסח ימי הפסח אין חלוקים בקורבנותיהם זה מזה, ולכן אומרים הלל שלם רק ביום טוב ראשון. כותבים התוספות במסכת תענית דף כוח עמוד ב', דיבור המתחיל ויום, שבחנוכה אף שאין בו כלל קורבן אומרים בו את ההלל כל יום, כיוון שנחשב כל יום כיום טוב בפני עצמו, כיוון שהיה נס גדול שגדל והולך מיום ליום. אבל בפסח, שאין ימיו חלוקים לא בקורבנותיו ולא במהות היום, אין אומרים הלל שלם בכל יום. דנה הגמרא בשאר הימים שאין קוראים בהם את ההלל השלם. שואלת הגמרא אם קורבן המיוחד לאותו היום הוא הגורם לאמירת ההלל, שבת דחלוקה בקורבנותיה משאר ימות השבוע, שיש בה קורבן מוסף לימה שיומרו בה את ההלל, מיישבת הגמרא שבת לא יקרה מועד, אין שבת קרויה מועד ולכן אין אומרים בהלל. שואלת הגמרא וראש חודש די יקרה מועד, ראש חודש שנקרא מועד כפי שכתוב במגילת איכה פרק א' פסוק ט' ו' קרא עליי מועד, וכוונת הכתוב על ראש חודש, כי הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א' מביאה ברייתא שיום שבחו ישראל בחזרת המרגלים היה ליל תשעה באב, והגמרא מחשבת שיצאו המרגלים ב-29 בחודש סיוון, וזימן הקדוש ברוך הוא שבאותה שנה יהיה חודש תמוז מעובר, ועל ידי כך איתמו 40 הימים שהלכו לתור את הארץ בשמונה באב, ותהיה בחייתם בליל תשעה באב, ויהיה יום בחייה לדורות. ועל זה דרשו רבותינו את הפסוק קרא עליי מועד, שיום עיבור החודש נקרא מועד. קרא עליי פירושו שזימן לנו הקדוש ברוך הוא מועד, שיהיה חודש זה מעובר. אם כן, ראש חודש שנקרא מועד, כפי האמור במגילת איכה, לימה שיאמרו בו את ההלל, מיישבת הגמרא, ראש חודש לא יקדיש בעשיית מלאכה, לא נתקדש באיסור עשיית מלאכה, ורק ימים שנתקדשו באיסור עשיית מלאכה אומרים בהם את ההלל. לכתיב נאמר בספר ישעיה פרק ל' פסוק כ"ט בנבואת ישעיה על הגאולה, בזמן שצר סנחריב על ירושלים, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. היום שישעיה התנבא בכך שיהיה זה בליל פסח, שבו תגלו, יהיה לכם יום של שירה והלל כמו בליל יתקדש חג, שהוא ליל חג הפסח שאומרים בו הלל. מלשון התקדש משמע שלילה מקודש לחג שנתקדש באיסור עשיית מלאכה הוא כגון ליל פסח ראשון, טעון שירה, צריך לומר בו את ההלל. ולילה שאין מקודש לחג באיסור מלאכה, אין טעון שירה, אין צריך לומר בו את ההלל. ולכן, אף שראש חודש נקרא מועד, אין לומר בו הלל. שואלת הגמרא ובראש השנה ויום הכיפורים שהתקיימו בהם שני התנאים הללו, גם יקרו מועד, גם נקראו מועד בתורה וגם התקדוש בעשיית מלאכה, גם נכללו בכלל המועדות ונאסרו בעשיית מלאכה, לימה יאמרו בהם את ההלל? מיישבת הגמרא אין אומרים בהם את ההלל משום דרבי אבאו, משום הטעם בדבריו של רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? למה ישראל לא אומרים הלל לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם, הישיב להם הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי, ישראל יהיו אומרים שירה לפניי, שאין אלו ימי שמחה יתירה, אלא ימי תשובה ויראה ופחד, ואין ראוי לומר בהם הלל. מקשה הגמרא על מה שהסיקה לאל, שאין אומרים את ההלל, אלא בימים הנקראים מועד ואסורים במלאכה. שואלת הגמרא, והחנוכה דלא אחי ולא אחי, וכאמר, חנוכה לא נקרא מועד בתורה שרי חכמים תקנוהו, וגם לא יתקדש באיסור מלאכה, ואף על פי כן, אומרים בו את ההלל. מיישבת הגמרא מה שאומרים בו את ההלל, ומשום ניסה. הלל והודעה לנס שנעשה בו, ואין זה מצד מועד כמו בשאר המועדים. הרשב"א מסביר שבתקנת הנביאים לומר הלל נאמרו שני דברים. א', על כל פרק שהוא במועדים, ובזה נאמרו התנאים האמורים לעיל, ב', על כל צרה, שהוא על זמן גאולה מצרה בימי החנוכה, ובהם לא שייכים התנאים דלעיל. שואלת הגמרא, פורים דאי כניסה, פורים שנעשה בו נס, לימה שיאמרו בו את ההלל, אף שאינו מועד כמו בחנוכה. מיישבת הגמרא, אמר רבי יצחק, אין אומרים הלל בפורים, לפי שאין אומרים שירה, לא אומרים הלל, על נס שאירע בחוץ על הארץ, ונס פורים היה בחוץ על הארץ. כתב המהרש"א שטעם הדבר הוא שניסים שנעשים בארץ ישראל נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ולא על ידי שליח. שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בא. וניסים שנעשים בחוץ לארץ נעשים על ידי שליח ואין ראוי לומר את תעלל אלא על נס שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, והרי יציאת מצרים דנס שאירה בחוצה לארץ הוא, ואמרינן הלל, ואומרים הלל על הנס הזה. מדרצת הגמרא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, יציאת מצרים חלוקה היא. עד שלא נכנסו קודם שנכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה, לומר הלל על נס שאירה בהם. אבל מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה על נס שאירה בהם. אלא על ניסים שאירו בארץ ישראל בלבד. ולכן נס יציאת מצרים שקדם לכניסה לארץ ישראל, אומרים עליו הלל. ונס פורים שהיה לאחר שנכנסו לארץ ישראל, אין אומרים עליו הלל. אומר המהרש"א, וקודם שנכנסו לארץ הייתה שכינה עמהם בגולה, ונעשה הנס על ידי הקדוש ברוך הוא. רב נחמן חולק ואומר, שאומרים הלל גם על ניסים שבחוץ על הארץ, כפי שמבארת הגמרא להלן ומתרץ תירוץ אחר, מדוע אין אומרים הלל בפורים. רב נחמן אמר, קריאתה של המגילה שנאמרו בה כל פרטי הנס, זוהי הללה. זוהי אמירת ההלל וההודעה על הנס שאירה. רב המחלק חילוק אחר בין פסח לפורים אף ששניהם הראו בחוץ לארץ. רב אמר ביש למה אתם בפסח אפשר לומר הלל, לפי שאנו אומרים בהלל על לו עבדי השם. והמשמעות היא ולא עבדי פרו, שיש בכך הודעה ושבח שאין לנו עבדי פרו. אבל אחר כאן בפורים אין לנו יכולים לומר את ההלל על הנס, שאם היינו אומרים על לו עבדי השם ובמשמעו ולא עבדי החשברוש, לא נכון היה הדבר שהרי הקטי עבדי החשברוש ענן. עדיין עבדי החשברוש אנחנו, כלומר הנס לא הוציאם לחירות. אלא רק ניגלו ממיטה לחיים. שואלת הגמרא ולרב נחמן דאמר שאומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ והטעם שאין אומרים הלל בפורים לפי שקריאתה זוהי. הללה, כפי שנתבהר לאל, התניא הרי שנינו בברייתא שמשנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה על נס שאירה בהם. מתרצת הגמרא זהו כל זמן שישראל על אדמתם. אבל כיוון שגלו עם ארץ ישראל לבבל, חזרו ליתרן הראשון שאומרים הלל גם על ניסים שנעשו בשאר הארצות, ונס פורים הרי היה בגלות בבל, ולכן אין אומרים הלל רק מצד שקריאת המגילה הרי כקריאת ואמירת הלל. המהרש"א מבאר שסובר רב נחמן, שכיוון שגלו ישראל גלתה השכינה עמהם, שנאמר עמו אנוכי בצרה, וגם בחוץ לארץ נעשו הניסים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המנגן בחליל לא היה מכה באבוף של נחושת, אלא באבוף של קנה. תמאה הגמרא פתח בחליל ומסיים באבוף, כלומר התנא התחיל דבריו שבמקדש היו מנגנים בחליל שאמר אין פה חתין משני חלילין, וכן ב-12 יום בשנה חליל מכה, ומסיים דבריו שהיו מנגנים באבוף. מיישבת הגמרא אמר רב פאפה, היינו חליל, היינו אבוף, חליל ואבוף הם דבר אחד, ומה עיקר אילה, למה קורא התנא לאבוף חליל? משום דחלי קליה. קולו מתוק וערב לשמיעה, ומלשון זו נקרא חליל. מביאה הגמרא דברים שנאמרו לגבי כלי הנגינה במקדש. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אבוב חליל היה במקדש, חלק היה. ובלשון רשי כלוף, דק היה. היינו בדפנותיו, ושל קנה היה, עץ חלול. ואותו חליל מימות משה רבינו היה, והיה כל נגינתו ערב. ציווה המלך וציפו את החליל זהב, ולא היה קולו ערב כבתחילה. נטלו את ציפויו, והיה קולו ערב כמות שהיה קודם שציפוהו. וכן צלצול מצלתיים היה במקדש ושל נחושת היה, והיה קולו ערב, מעשה היה ונפגם, ושלחו חכמים והביאו אומנים מהעיר אלכסנדריה של מצרים, ותקנו האומנים, ולא היה קולו ערב כבתחילה, נטלו את תיקונו והיה קולו ערב כמות שהיה. וכן מכתשת הייתה במקדש ושל נחושת הייתה ומאימות משה הייתה, והייתה מפתמת את הבשמים, היו קודשים בה את הסממנים לקטורת, והייתה משמיעה בעבודתה קול צלול, ועל ידי הקול הייתה מפתמת ומשביחה את הבשמים, ונותנת בהם ריח שהקול משביח את הבשמים. כמו שאומרת הברייתא במסכת כריתות דבב עמוד ב', שהוא שוחק אומר היטב הדק, הדק היטב לפי שהקול יפה לבשמים. מעשה היה ונתפגמה אותה מכתשת, שניקב בנקב, אומרים התוספות במסכת שבועות דף י' עמוד א', דיבור המתחיל מכל, והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים ותקנוה, ולא הייתה מפתמת כמו שהייתה, שלא הייתה נותנת קולה כבתחילה, ונטלו את תיקונה והייתה מפתמת כמו שהייתה. ממשיכה הברייתא בעניין הצלצל והמכתשת. אילו שני הכלים נשתיירו ממקדש ראשון ממשכן העדות. רבינו גרשום אומר שהמשכן נקרא מקדש ראשון ולא ממקדש ראשון שבנה שלמה, שהרי מימות משה היו. אם כן, אילו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ממשכן העדות ונתפגמו. ולא הייתה להם ארוחה, לא היה להם מרפק, לומר תקנה כפי ששנינו, ועליהם אמר דוד על כלי נחושת המשובחים כיוצא באילו, הצלצל והמחתשת, כאמור אמר דוד בספר מלכים א' פרק ז' פסוק מ"ה, לגבי כלי המקדש שעשה שלמה המלך, והיו כמו הכלים שנעשו בימי משה למשכן העדות, ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה בית השם, נחושת ממורת. כל הכלים נעשו מנחושת דק מאוד, שאפשר לקפלו. וכן נאמר בספר דברי הימים ב', פרק ד' פסוק ט' ז', לגבי אותם הכלים, ואת כל כליהם עשה חורם אביו למלך שלמה לבית השם, נחושת מרוק. בביאור הפסוק שם הוא, שעשה חורם כלים נעים כפי שהיו נעשים על ידי חירם אביו, וחסירה כף השימוש, כלומר כאביו, מסביר המצודה דוד והרד"ק. כל הכלים נעשו מנחושת מבהיק, ושני הכתובים הללו הם פסוקים בספר מלכים לשלמה המלך, ובספר דברי הימים לעזרה, ולפיכך אין הם מדברי דוד המלך, ומכך מוכיח תוספות שהגרסה היא ועליהם אמר קרא, ולא ועליהם אמר דוד. ובימי עזרה היו גם כן ככלים האלו, בין הכלים ששבו מן הגולה, ועליהם הוא אומר בספר עזרה פרק ח' פסוק זך, וכלי נחושת מוצאב טובה, שניים חמודות כזהב. מראה הנחושת צהוב וחשובים הכלים כמו כלי זהב. אומר האבן עזרא פעמים שהנחושת נאמר ממורת בלשון זכר, ופעמים שנאמר חמודות בלשון נקבה. ויהיה הגמרא מחלוקת רב ושמואל בביאור הכתוב, שניים חמודות כזהב. נחלקו רב ושמואל בפירוש מה שנאמר בפסוק שהיו כלי הנחושת, שניים חמודות כזהב. לפי שאין כוונת הפסוק שהיה מניין הכלים שניים, שאם כן היה לו לכתוב וכלי נחושת שניים או ושני כלים מוצאב, שאז היה המספר נסוב על מניין הכלים, מכך שכתב שניים בסופו מוכח, שבא ללמד שהיו משובחים שניים כזהב, ובפירוש הדרש נחלקו רב ושמואל, כך מסביר המהרש"א. אם כן נחלקו רב ושמואל בפירוש מה שנאמר בפסוק שהיו כלי הנחושת שניים חמודות כזהב, אחד אמר אחד מהם אמר כל אחד ואחד מכלי הנחושת, היה משובח וחשוב כל כך שהיה שקול כשניים של זהב כמותו, שהיה שווה כפול מן הזהב. ולדבריו פירוש הפסוק שניים כזהב הוא כמו שני זהב כמותו. אחד אמר ואמן דאמר השני אומר לא היו משובחים עד כדי כך, אלא כוונת הפסוק היא שניהם, שני כלי נחושת שקולין כאחד של זהב כמותם, וגם זה הוא שבח גדול בשבילם. שזהו שבח שהיה הזהב שקול רק כשניים מהם. והביאור הוא על פי המהרש"א, ולדבריו פירוש הפסוק שניים כזהב הוא שניים ממנו כזהב. מביאה הגמרא ברייתא הסוברת כדעה השנייה. תני רב יוסף, שנה רב יוסף בברייתא לגבי פירוש הפסוק שניהם, שניים מכלי הנחושת שקולים כאחד של זהב. מביאה הגמרא ברייתא דורשת דרשה אחרת מן הכתוב. תניא נאמר בברייתא רבי נתן אומר לגבי כלי הנחושת, שניים היו, כפולים היו, מכל כלי היו שניים. שני צלצלים, שתי מכתשות, שנאמר שניים, אל תקרי שניים, כפשוטו שני כלים ואחד מכל כלי, אלא שניים, דהיינו שניים מכל אחד. ואין לפרש זאת בתור שניים כפשוטו, מהטעם שאמרנו לאל שאין פירושו שניים כפשוטו, אומר המהרש"א. והחוק נתן כתב לפי שהיה לו לומר שתיים בלשון נקבה, כמו שכתב חמודות. ולכן יש לומר שניים שפירושו שניים מכל אחד. הוא פירש שהיה כל אחד מהם עשוי משתי חתיכות. תני נאמר בברייתא רבן שמעון מגמליאל אומר, מעיין השילוח שעליו היו מושכים המלכים, שיהיה בכך סימן שתימשך מלכותם, כאמור במסכת קריטות דף ה' עמוד ב', מעיין השילוח היה מקלח מים בחייסר. רוחב פי המעיין היה כאיסר שהוא מין מטבע. היה מעשה שציווה המלך והרחיבו כדי שיתרבו מימיו, ולא זו בלבד שלא רבו מימיו, אלא שנתמעטו מימיו ממה שהיו בתחילה, וחזרו ומיעטו, והיה מקלח מים כבתחילה. מסיקה הברייתא ומעשים הללו שבאו לתקן ונמצאו מקלקלים, ומרש"י משמע שזה הולך על תיקון כלי המקדש, והמהרש"א כותב שהולך על הרחבת פי המעיין, היו בשביל לקיים מה שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוקים חב ב' חב ג', הל התהלל חכם בחוכמתו, והל התהלל גיבור בגבורתו, הל התהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת התהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, כלומר, שלא התהלל החכם בחוכמתו לפי שחוכמתו אינה מועילה אלא מקלקלת, שכלי המקדש בבית ראשון על פי דבר השם נעשו, ואי אפשר להוסיף עליהם. וכפי שנאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י' ת', שכשנתן דוד לשלמה את תבנית המקדש וכליו, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכות התבנית. וכן הכלים שעשה משה במשכן על פי השם נעשו. כותב המעשה חושב שאף שהצלצל והמחתשת התקלקלו והיה צורך לתקנם, בכל אופן יש מקום לדרוש כן על חכמים שלא ידעו לתקן הכלים באופן שלא יפגום במה שהיו מתחילה. ממשיכה הברייתא, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, ארדבלים היה במקדש. ורשי גורס, ארדוליס בסמך היה במקדש. מבררת הגמרא מהי ארדבלים, מבררת הגמרא אמר אביי טבלה גורגדנה, זוג וענבל פעמון, זוג הוא כיפת הפעמון וענבל הוא המקל המקשקש בתוכו. ממשיכה הברייתא, טעם הדבר הוא מפני שקולו של הארדבלים ערב, הוא מערבב את הנעימה של השיר שהיה קולו ממשיך לאחר סיום הנעימה. ממשיכה הגמרא בעניין כלי המקדש, אמר רב הברשילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל. אומר רב הברשילה בשמו של רב מתנה, בשמו של שמואל, מגריפה מעין כף הייתה במקדש שבה היו גורפים את הדשן מהמזבח. ותוספות בדיבור המתחיל, מגריפה, גורסים וסוברים, שהיו שני מיני מגריפה, אחד לגרוף את הדשן והשני היה כלי זמר. ועשרה נקבים היו בה, כלומר בקט שלה. הייתה חלולה שהיה עובר דרכה אוויר הנשיפה, אומר הרבינו גרשום. וקט היינו בית היד, ובכל נקב היה נעוץ קנה, וכל אחד ואחד מן הקנים היה מוציא עשרה מיני זמר, שהיו בכל קנה עשרה נקבים, וכל נקב משמיע קול אחר. נמצאת כולה, הרי שבסך הכל מוציאה מאה מיני זמר. ויהיה הגמרא דעה אחרת במניין מיני הזמר שיצאו מהמגריפה. במתנית התנה בברית השנינו לגבי המגריפה, היא אורכה עמה, וגבוה גובעה עמה, וקטה הקט שלה יוצא הימנה, ועשרה נקבים היו בה, ובכל נקב היה נעוץ קנה, וכל אחד מוציא מאה מיני זמר, שבכל קנה היו מאה נקבים, וכל אחד מהם מוציא קול אחר, נמצאת כולה, הרי שבסך הכל מוציאה אלף מיני זמר. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, אם תבוא ליתן סימן בדבר לזכור מי הוא הסובר שהיו בה מאה מיני זמר, ומי הוא הסובר שהיו בה אלף, מתנית הגוזמה. דרך המשניות והברייתות לומר על דרך ההגזמה, ויש בכך סימן שהמשנה היא האומרת שהיו במגריפה אלף מיני זמר, שזה בדרך הגזמה. מסכת חולין בדף צדי עמוד ב' מביאה הגמרא כמה אופנים שבהם נקטה המשנה מניין שהוא על דרך הגזמה. בתלמוד הירושלמי נחלקו רב ושמואל, אחד אמר שהיו בה מאה נקבים וכל אחד מוציא עשרה מיני זמר, ואחד אמר שהיו בה עשרה נקבים וכל אחד מוציא מאה מיני זמר, ולשניהם מוציאה אלף מיני זמר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ועבדי כהנים היו המנגנים בכלי הזמר במקדש לשיטת רבי מאיר, ורבי יוסי אומר, לא היו בהם עבדים אלא ישראלים מיוחסים היו, ורב חנינא בן אנטיגנוס אומר שלוויים היו. וברר את הגמרא, לאמא בהכא מפליגי, האם נאמר שבכך מחלוקת התנאים? דמאן דאמר עבדים היו, רבי מאיר שאומר שעבדים היו מנגנים במקדש כסבר, הוא סובר שעיקר מצוות השירה על קורבן ציבור היא בפה, וצריכה להיעשות על ידי הלוויים שהרי היא עבודתם, כפי שלומדת הגמרא להלן. והניגון בכלי בזמן השירה לבסום מיקל להודי אבידה, להנעים את הכל בנגינתו הוא נעשה, ואינו עבודה שאינו מעיקר מצוות השירה, ולכן יכול לעשות גם על ידי עבדים ולא על ידי לוויים. ומאן דאמר רב חנינא בן אנטיגנוס שאומר שלוויים היו מנגנים במקדש כסבר עיקר שירה בכלי, הוא סובר שמעיקר מצוות השירה שינגנו עמה בכלי זמר, וכיוון שמצוות השירה היא על ידי הלוויים, גם הנגינה בכלי הזמר צריכה להיעשות על ידי הלוויים. ובמסכת סוכה, בדף נון עמוד ב' נחלקו תנאים בדבר. רבי יוסי בר רבי יהודה אמר שחליל דוחה את השבת וטעמו משום שעיקר שירה בכלי. והרי חלק מן העבודה ודוחה את השבת כמו הקורבן תמיד עצמו שדוחה את השבת. ורבנן סוברים שעיקר שירה בפה, ואין הכלי חלק מן העבודה ואינו דוחה את השבת. שואלת הגמרא, ותסברה וכי סבור אתה שבזה חולקים? אם כן, רבי יוסי שאמר במשנה שישראלים מיוחסים היו מנגנים במקדש, מה איקה סבר, מה הוא סובר במחלוקת הזו? איקה סבר, אם הוא סובר שעיקר שירה בפה ואין צריך לוויים לכלי זמר, אם כן גם עבדים סגיה, די בכך שינגנו עבדים, ומדוע אומר שצריך ישראלים מיוחסים? איקה סבר, אם הוא סובר שעיקר שירה בכלי, אם כן לוויים בעינן, צריך לוויים ואין ישראלים ראויים לכך. מחמת השאלה הזו מבארת הגמרא ביור אחר במחלוקת התנאים. לעולם כסבר רבי יוסי וכן רבי מאיר ורב חנינא בן אנטיגנוס שעיקר שירה בפה ומעיקר הדין אין צריך לוויים לכלי זמר. ואחר כאן במשנה, במעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות כמפלגי, בזה חולקים התנאים. ומבאר את הגמרא, מאן דאמר עבדים היו, רבי מאיר שסובר עבדים היו כסבר, אין מעלין מדוכן לא ליוחסין ולא למעשרות. הרואה אדם שמנגן על הדוכן עם הלוויים, אין ראיה שמיוחסו וקשר לכהונה, ואין ראיה שלהביאו, ולכן אין לו לסמוך על כך ליתן לו מעשר ראשון. ולכן לא נזהרו שלא לעלות לשם ישראלים או עבדים, כיוון שאין חשש שיחשבו שהם מיוחסים או לוויים הם. ומנדה אמר לוויים היו, הבחנינה בן אנטיגנוס שסובר, לוויים היו מנגנים כסבר מעלין מדוכן בין לעניין יוחסין, שהעומד על הדוכן לנגן בחזקת מיוחס ובקשר לכהונה, ובין לעניין מעשרות, וודאי לוי ואפשר ליתן לו מעשר ראשון, ולכן לא היו מעלים אלא לוויים. ולמנדה אמר ישראלים היו, שזה רבי יוסי, כסבר הוא סובר מעלין מדוכן ליוחסין, ולכן לא היו מעלים עבדים לנגן, כיוון שעלולים לחשוב שהם מיוחסים הם, ולא למעשרות. אבל אין בכך ראיה שלהביאו ליתן לו מעשר, ולכן היו מעלים ישראלים לנגן. מקשים התוספות בדיבור המתחיל לא, הרי הגמרא במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' אומרת, שלפי מי שסובר שעיקר שירה בפה, אין הניגון חלק מן העבודה ואינו דוחה את השבת. ואם כן, התנא במשנתנו שאומר ש-12 יום החליל מכה ובכלל ימים אלו יש ימים טובים, בהכרח שהוא סובר שעיקר שירה בכלי. מיישבים התוספות שהרישה שנאמר בדין זה הולכת כדברי רבי יוסי ברבי יהודה, שעיקר שירה בכלי, ואילו הסיפה כחכמים שסוברים שעיקר שירה בפה. ממשיכה הגמרא בעניין השיר במקדש, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, השיר ששרים בשעת ניסוך הנסחים מעכב את הקורבן, ובלא השירה אין זה ניסוך, אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים השיר אינו מעכב את ניסוך נסחי הקורבן. ולדברי רבי מאיר שאומר שהשיר ששרים בשעת ניסוך הנסחים מעכב את הקורבן, היינו שמעכב את השיר ולא את הקורבן. ככה תוספות בדיבור המתחיל השיר. ותוספות מוכיחים את הדבר מכך שאין שירה אלא בשעת ניסוך, והניסוך אינו מעכב את הקורבן, שהרי הגמרא במסכת מנחות בדף ט"ו עמוד ב' אומרת, אדם מביא זבחו היום ונסחיו מכאן עד 10 ימים. וזהו מה שנאמר בגמרא לקמן, שאין שרים אלא על היין, דהיינו בשעת ניסוך. ואילו השיטה מקובצת בשם הראש מפרש באופן אחר, שכאשר מביאים את הנסחים לבד, אינם מעכבים. ואין השיר מעכב, אבל כאשר מביאים את הנסחים יחד עם הקורבן, מעכב השיר את הקורבן. והתרועת מלך מפרשת דבריו שמדובר שאדם קידש הנסחים עם הקורבן ונתחייב להביאם יחד. עכשיו מבררת הגמרא מה הייתה מידי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שסובר שהשיר מעכב את הקורבן. מבארת הגמרא דאמר קרא נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ט בעניין הפרשת הלוויים לעבודת בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, והתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל. הוזכרו בפסוק אחד הלוויים שתפקידם בבית המקדש הוא לשיר עם הכפרה הבאה מן הקורבנות ונעשית על ידי הכהנים. בא כתוב להקיש כפרה לשירה. מה כפרה מעכבת? כמו שעבודת הכהנים דהיינו זריקת דם הקורבן היא המחפרת ובלעדיה אין ערך לקורבן, אף שירה בשעת ניסוך נסחי הקורבן שהיא עבודת הלוויים מעכבת ובלא שיר אין ניסוך. שואלת הגמרא ורבנן מה יענו על ההיקש הזה? מבארת הגמרא הוא ההיקש בא לאידך די רבי אלעזר, לדין אחר שלומד רבי אלעזר מן ההיקש הזה. דאמר רבי אלעזר, הוקשה ושוותה כפרה לשירה כדי ללמדנו. מה כפרה ביום שאין הקורבנות קריבים אלא ביום? אף שירה ביום, אין שרים על הנסחים אלא כשבאים ביום. הגמרא לקמן בדף י"ב עמוד א' דנה אם נסחים הבאים בפני עצמם טעונים שירה או לא. מקשה המנחת חינוך במצווה שין צד י"ד, מה הצד לומר שאין טעונים שירה? שהרי בגמרא כאן נאמר לימוד שאין שירה אלא ביום, ואם על נסחים הבאים בפני עצמם אין אומרים שירה, אם כן אין צריך לימוד שאין שירה אלא ביום, שהרי נסחים הבאים עם הקורבן אינם קריבים בלילה אלא ביום, ואין שירה אלא ביום. הוא מתרץ שמה שנסחים הבאים עם הזבח אינם קריבים אלא ביום, זהו רק כשקריבים עם הזבח, אבל אם קריבים לאחר הזבח, הם באים אפילו בלילה, ולכן הם הקריבו הזבח ביום והביאו הנסחים בלילה, כיוון שיש הכתרת איברים כל הלילה, ודאי שטעונים הנסחים שירה, שנחשב כבאים עם הזבח, ועל זה מביאה הגמרא הלימוד שאין שירה אלא ביום. ושאלת הגמרא לקמן האם טעונים שירה או לא, עוסקת בנסחים שבאו למחרת שאינם נחשבים כבאים עם הזבח. ונשאלת עוד שאלה, כיצד רבנן עושים מקש לחצאין? דהיינו שמקישים שירה לכפרה רק לעניין שהיא ביום ולא לעניין שהיא מעכבת. וההפלאה במסכת אירחין מבאר שאין זה הקש בין שירה לכפרה, אלא רק ראיה היא שהשירה קרויה כפרה. וכיוון שכך דורשים על ידי במה מצינו, שאף שירה אינה אלא ביום שהרי אף היא כפרה. ורבי מאיר לומד גם לכך שמעכבת, ואילו רבנן סוברים שאין לומדים במה מצינו לעניין זה, לפי שאין מסתבר שהשירה מעכבת. חוזרים אל הגמרא, שמבררת מה המקור לשירת הלוויים במקדש מן התורה. וכל אלו הלימודים של להלן לשירת הלוויים מן התורה אינם אלא סמך ודרשה, ואינם לימודים מפורשים. ועיקר מצוות השירה היא הלכה למשה מסיני. כך לדברי רש"י בספר דברי הימים ב', פרק כ"ט פסוק כ"ה. ואילו מדברי הרמב"ם בהלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ב', משמע שדרשת הפסוק ושירת הוא לימוד גמור. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, מניין לומדים לעיקר מצוות שירה של הלוויים במקדש מן התורה? מבאר שמואל שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוקים ו' וז', וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. פשט הפסוק, לא מדובר בלוי ממש, שרי כתוב ושירת ואין שירות בלוויים, אלא בכהן הכתוב מדבר, ומשמעו שיכול הכהן להקריב נדרו או נדבתו אפילו במשמר שאינו שלו, וכן בקורבנות הבאים מחמת הרגל מקריבים הכהנים גם במשמר שאינו שלהם. דורש רב יהודה בשמו של שמואל, איזו שירות שבשם, מהו השירות בשם, כלומר שמזכירים בו שם שמיים, והוא אומר זה שירה, שאומרים הלוויים מזמורים בשירתם ומוזכר בהם שם שמיים, ומכאן לשירת הלוויים במקדש. שואלת הגמרא, ואם השם הנאמר שאין זה מלמד על שירת הלוויים אלא על נשיאות כפיים של הכהנים, שהרי פשטות הפסוק עולה על הכהנים, ועל כן עדיף לפרש שמדובר בכהנים, והיא שירות בשם, שגם בה מוזכר שם שמיים. מיישבת הגמרא, אי אפשר לומר כן מדכתיב, נאמר לגבי הפרשת בני לוי, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו. ומכך שנאמר לשרתו ונאמר לברך, דיינו ברכת כהנים, כשני דברים, מכלל דברכת כהנים לאו שירותי, אלא שירות הוא דבר אחר, והפסוק ושירת בא ללמד על שירת הלוויים. אומרת הגמרא, רב מתנה אמר מאחה, מכאן לומדים לשירת הלוויים שנאמר בפרשת הקללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. ופירושו שעל שלא עבדו את השם בשמחה, תחת זאת יעבדו את אויביהם בחוסר כל, מסביר האור החיים. דורש רב מתנה, איזוהי עבודה שנעשית בשמחה ובטוב לבב, ואומר זה שירה, שאין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. כך מילותיו של רשי על פי הפסוק בספר ישעיה, פרק סמכי. הנה עבדה ירונו בטוב לבב, ירונו פירושו, ישירו. שואלת הגמרא, ואם השם הנאמר שהפסוק אינו עוסק בשירת הלוויים אלא בדברי תורה, ומשמעות הפסוק היא תחת אשר לא למדת תורה, ולימוד תורה הוא עבודה שבשמחה, דכתיב בתהילים י"ט, פקודי השם ישרים מסמכי לב, ופירוש המילה פקודי אומר האבן עזרא ציוויי. מיישבת הגמרא, אין הפסוק הולך על דברי תורה, לפי שאומנם דברי תורה מסמכי לב יקרי, הם נקראים מסמכי לב, אבל טוב לא יקרי, הם לא נקראים טוב, ובפסוק הרי נאמר הוא וטוב ליבב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, משמח לב עיקרי, הרי כן נאמר טוב על דברי תורה, במשלי פרק ד' פסוק ב', כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, וכן בתהילים קי"ט, טוב לי תורת פיך. מתרצים התוספות שכוונת הגמרא שאומנם דברי תורה קרויים משמחי לב, אבל טוב במשמעות של שמחה לא נאמר בהם, וכן לא נאמר בהם טוב, הסמוך ללב, כפי שמיישבת הגמרא לקמן לגבי ביקורים. הצון קדושי מבאר את דברי התוספות, שאומנם דברי תורה מסמכים, כפי שנאמר מסמכי לב, אבל טוב ליבב שנאמר לגבי עבודה, אינו מצד שעבודה מסמכת, אלא שעבודה צריכה להיעשות מתוך שמחה, וזה לא נאמר לגבי דברי תורה. אפשר אולי להוסיף ולומר, שהכלל הקובע אחרי המעשים נמשכים הלבבות, חל בדברי תורה, שף תלמד, ובעזרת השם השמחה והטוב ליבב יגיעו. מה שאין כן בעבודת בית המקדש, צריך לגשת כאשר השמחה כבר נמצאת, ולא שהיא תפרוץ אחרי שתתחיל בעבודה. שואלת הגמרא ואימא, אולי אין הפסוק עוסק בשירה אלא בביקורים, ומשמעות הפסוק היא תחת אשר לא הבאת ביקורים, וביקורים הם עבודה שבשמחה, דכתיב בספר דברים פרק חו פסוק י"א בפרשת הבאת הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. מיישבת הגמרא, אין הפסוק עוסק בביקורים, כיוון שאומנם ביקורים טוב יקרי, טוב זה נקרא, אבל טוב ליבב שהוא במשמעות של שמחה, לא יקרי, זה לא נקרא. מביאה הגמרא עוד מדברי רב מתנה בעניין השירה. אמר רב מתנה, מניין לביקורים שטעונים שירה, שהרי שנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה ד', שכשהיו מגיעים נושאי הביקורים לעזרה, היו הלוויים שרים את המזמור, ארום ממך השם כדיליטני בתהילים למד. מבאר רב מתנה, עתיה, הוא נלמד על ידי גזירה שווה טוב טוב מאחה, מהפסוקים שנאמרו כאן. לגבי ביקורים נאמר ושמחת בכל הטוב, ולגבי שירה נאמר בשמחה ובטוב ליבב, ללמד שביקורים טעונים שירה. בקשה הגמרא, איני, האם כך הוא ששרים הלוויים בעת הבאת הביקורים? ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין בשעת ניסוך היין? והתוספות במסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א' דיבור המתחיל קראו, כותבים שמה שאין אומרים שירה אלא על היין, היינו דווקא בשירת הקורבנות, שצריך שתהיה השירה בשעת אכילה ושתייה של גבוה כביכול. בדומה להדיות שעיקר השמחה אצלו הוא בשעת אכילה ושתייה. שהרי דרשת הגמרא היא מהמילים משמח אלוקים ואנשים. אבל בשירה שאינה על קורבן, כגון הלל שהיו קוראים בשעת שחיטת הפסחים, שאז הוא מצד המצווה, כמו שאומרת שם הגמרא, במסכת פסחים דף צדיהי עמוד ב', אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם ונוטלים את לולביהם והן קוראים הלל? אז אין צריך שתהיה על היין. כך גם כותבים התוספות במסכת ברכות דף למד ה' עמוד א' דיבור המתחיל שהן, שמה שאין אומרים שירה אלא על היין הוא דווקא כשיש אכילת מזבח. אז אם כן, שאלת הגמרא, האם כך הוא ששרים הלוויים בעת הבאת הביקורים, והרי רב שמואל בר נחמני אמר בשמו של רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין בשעת ניסוך היין, ומבאר רבי יונתן שנאמר בספר שופטים פרק ט' פסוק י' ג', במשל שנשא יותם על אנשי שכם על שהמליכו עליהם את אבי מלך, שביקשו עצי השדה מן הגפן שתמלוך עליהם. לאחר מות גדעון, שהותיר אחריו 70 בנים, המליכו בני שכם את אבי מלך בנו, והלך והרג את כל אחיו ונותר מהם רק יותם צעיר האחים. ולאחר מכן קם יותם ונשא משלו על אנשי שכם, שלא חברו לאבי מלך על היותו בן לגדעון, אלא על היותו בן שפחה ופוחז כמותם. וכמו בעצי השדה שחיפשו להמליך עליהם מלך, והעצים הנותנים פרים לא הסכימו למלוך, הלכו אל האתד שהוא סוג של קוץ, ואמר להם, אם בדרך כבוד באתם, אמלוך עליכם, ואם באתם לסימני ללעג וכלס, תיצא ממני אש ותשרוף את כולכם. ככה נמשל. אמר יותם לאנשי שכם, אם חברתם לאבי מלך לפי שהוא בנו של גדעון, ובאתם להשיב לאבי טובה, ישר הדבר, אבל אם חברתם אליו לפי שהוא בן שפחה כמותכם, גמולכם יהיה שנעיצה למלחמה ותובדו כולכם. כך מפרש שם המצודת דוד. אז אם כן, נאמר שם בפסוק, ותומר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים, והלכתי לנוע על העיצים, כלומר, האם מפסיק לתת את ייני בשביל ללכת למלוך על העיצים? וטעון ביור מה שנאמר המשמח אלוקים ואנשים. אם אנשים משמח, מובן הדבר, כנאמר בתהילים קוד, יין ישמח לבב אנוש. אלא אלוקים במה היין משמח, אלא מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. ובזה משמח אלוקים בכך שיש עמו שירה, ומכאן קשה, שאם אין אומרים שירה אלא על היין, כיצד אומרים שירה על ביקורים שהם פירות משיבת אמינים ולא יין? וקושייה זו אינה על רב מתנה, שהרי הדין שאומרים שירה על ביקורים כתוב במשנה במסכת ביקורים, אלא להפך, הקושייה היא על דברי רב שמואל בר נחמני שאומר שאין אומרים שירה אלא על היין. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מניין, ומבארים התוספות שמה שלא הקשתה הגמרא עליו מן המשנה במסכת ביקורים שאינה כמותו, לפי שאין מוזכרים כאן דברי המשנה בפירוש, וגם את דברי רב שמואל בר נחמני אין מזכירים אלא אגב דברי רב מתנה, ולכן אין ראוי להקשות עליו אלא באופן הזה. מתרצת הגמרא משכחת לה, דבר זה שאומרים שירה בזמן הבאת ביקורים נמצא גם לרבי יונתן, באופן שהביא יין, כדתני רבי יוסי, שנה רבי יוסי בברייתא שנאמר לגבי ביקורים בספר דברים פרק חו פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ומשמעו פרי דווקא כמות שהוא. אתה מביא לביקורים, ואי אתה מביא לביקורים משקין היוצאים מן הפרי. אבל אם הביא ענבים לעזרה לשם ביקורים, הוא דרחן ונעשו משקין, מניין שיצא ידי חובתו, ולדברי רשי, הלימוד הוא רק לאחר שהביאם כבר לעזרה, יוצא בדיעבד ויכול לקרוא עליהם ולומר שירה, אבל אם דרחם קודם שהביאם לעזרה, לא יביאם. תוספות חולקים על רשי וסוברים שהיתר להביא יין הוא גם מענבים שדרחם קודם שהכניסם לעזרה. אומרת הגמרא תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק אשר תביא מארצך, היה אפשר לכתוב פרי האדמה אשר מארצך. המילה תביא מיותרת והיא באה לרבות שאם הביא ענבים ודרחם יצא ידי חובה. ובאופן זה שהביא המשקים שיצאו מן הענבים אומרים שירה על ביקורים. חוזרת הגמרא לעניין שירת הלוויים במקדש ומביאה מקורות נוספים לך. חיסקי אמר מאחה, מכאן יודעים לשירת הלוויים שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ט"ו פסוק כ"ב, בעלות דוד את ארון השם אל מקומו וציווה ללוויים שיסעו, נאמר שם בפסוק, וחנניהו שר הלוויים יסור במסע כי מייבינו, מסע עניינו נשיאת הקול והיה נושא את קולו ומייסר ומוכיח את הנושאים על מסע ארון על ידי הגבעת והנמחת קולו. רש"י מפרש היה עושה כן על ידי נשיאת קולו בשירה, כדי להלן, אל תקרי, אומרת הגמרא, יסור, ותפרשו כפי שכתוב לשון שררה, אלא ישיר, לשון שירה, ופירוש ישיר במסע, עיסה את קולו בשיר, ומכאן לשירת הלוויים, מן התורה. וההמשך של הפסוק, הם הבינו שהם הבינו בשירה ובהנעמת הקול. ומפרשים התוספות בדיבור המתחיל, אל תקרי, שלמרות שהפסוק הזה הוא בספר דברי הימים בכתובים, למעידים ששירת הלוויים מן התורה לפי שנאמר כאן ישיר במסע, ונאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ממזיין לגבי עבודת הלוויים, עבודת מסע, הרי שהשירה היא עבודת הלוויים. ועוד מבארים התוספות שאפשר שלמעידים מכאן, שהשירה היא בכלל עבודה לעניין זה שזר חייב עליה מיטה. בלבטי אמר רבי יוחנן, בלבטי זה שם של חכם שאמר בשמו של רבי יוחנן מאחה. מכאן יודעים לשירת הלוויים שנאמר בספר במדבר פרק ד' פסוק ממזיין לגבי שבט לוי, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. קורא הכתוב לעבודת בני לוי עבודת עבודה, איזוהי עבודה שאינה נעשית לוודאי לצריכה עבודה אחרת, ואומר זו שירה, שצריכה עבודת הקורבן שאינה נאמרת אלא בשעת ניסוך היין על הקורבן, כנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י', ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. וניגון בכלי הזמר במקדש היה בשעת שירת הלוויים. עוד מפרש רבינו גרשום, ששירה היא עבודת עבודה משום שהלוויים שרים בפה ואחרים עובדים ומסיים להם ומנגנים בכלי שיר. רבי יצחק אמר מאחה. רבי יצחק אומר מכאן לשירת הלוויים במקדש, שנאמר בספר תהילים פרק פי א', שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. הרימו בפה כל זמרה ותנו קול על התוף ועל הכינור שקולו נעים. רב נחמן אמר מאחה, מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש, שנאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק י"ד. ישעיהו מתנבא על הפורענות העתידה לבוא, וישארו מעם ישראל מתי מעט, ועל גאולת הנשארים הוא אומר, המה יישאו קולם ירונו בגאון השם צהלו מים. ופירוש הפסוק הוא, יישאו קולם בשיר בזמן שתיקון ממשלת השם, ויצהלו בשיר בית המקדש יותר מן השיר ששרו על ים סוף, בעת שטבעו המצרים. והמצודה ציון מוסיף שצהלה ירמת קול בשיר, כנאמר צהלי קולך בת גלים. אומרת הגמרא ותנה מייטילה, התנה בברית המביא מקור לשירת הלווים בתורה מהכה. מכאן נאמר בספר במדבר פרק ז' פסוק ט', כשחילק משה על פי ציווי השם את מסע המשכן למשפחות הלוויים, ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, לא נתן להם עגלות לפי שהיו צריכים לשאת את ארון ברית השם על כתפיהם. יש להבין הלשון בכתף יישאו, שממשמע שנאמר בכתף איני יודע שיישאו. אם הארון נמצא על כתפיהם הרי שנושאים אותו, מה תלמוד לומר יישאו? מה בא כתוב להשמיענו במילה יישאו? אלא אין ניסאו מלשון מסע, אלא לשון שירה, מלשון נסיעת קול, וכן הוא אומר כך מצינו בשיר לשון נסיעה, שנאמר בתהילים פי א', שאו זמרה ותנו תוף, שאו קולכם בשיר, וכן אומר הפסוק בספר ישעיה, פרק כ"ד פסוק י"ד, יישאו קולם ירונו בגאון השם צהלו מים. אומרת הגמרא חנניה בן אחי רבי יהושע אמר, מאחה מכאן לשירה מן התורה שנאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק י"ט, במעמד הר סיני, והיא כל השופר הולך לחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. הפירוש של יעננו בקול, שציווהו על עסקי קול, כלומר על השירה לפי שהיה משה משבט לוי. רבינו גרשום פירש שכשהיה משה משורר, היה השם עונה לו בקול. פירש אור החיים הקדוש, שמשה היה אומר לפני השם דברי שיר ושבח, כמקביל פני מלך. והאלוקים יעננו בקול, היינו בקול, שנאמר בסמוך קול השופר, כמתרצה ומסכים לדבריו. כותב הבן יהוידע, שאף זה היה זה קודם עבודת הלוויים במקדש, ואף משה עצמו לא עבד בעבודת הלוויים. כוונת הדברים שענה לו השם בזכות השירה שעתידים הלוויים לשיר, לפי שהיה משבט לוי. ופשט הפסוק הוא שכשהיה משה אומר הדיברות לישראל, לפי שלא שמעו מפי הגבורה, אלא שתי הדיברות הראשונות, היה השם עונה לו ומחזק קולו שיהיה קולו נשמע. כך מפרש רשי. אומרת הגמרא רב אשי אמר מאחה. רב אשי אמר מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ח' פסוק י"ג, כשהסתיימה בניית בית המקדש, והיה כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. דהיינו שיהיו המנגנים והמשוררים כולם יחד בדבר הזה להשמיע את שיר השם. ותוספות בדיבור המתחיל מאח המבארים שבפסוק הזה נאמר על שירה יחד עם החצוצרות, הרי שתקיעת החצוצרות באה יחד עם שירת הלוויים. ובתורה נאמר, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, מכאן לשירה מן התורה. רבי יונתן אמר מאחה. מכאן לומדים לשירת הלוויים במקדש שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ג' בצוות השם את אהרון הכהן שיהיו הכהנים אחראים על משמרת המקדש ואף על שבט לוי מוטל להשתתף בשמירת המקדש מזרים אבל אינם מוזרים ככהנים שאבון קריבת הזרים מוטל על הכהנים בלבד ואומר עליהם ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל ופירושו משמרתך הוא קודש הקודשים משמרת כל האוהל זה שער המשכן אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. הקיש הכתוב לוויים לכהנים. מה אתם הכהנים? כי אילו הם דברי השם לארון ובניו הכהנים, שייכים בעבודת מזבח הקרבת הקורבנות, אף הם הלוויים שייכים בעבודת מזבח. ולא מצינו עבודת המזבח בלוויים אלא שירה על גבי הקורבן. ופשט הפסוק הוא, גם הם ימותו כישראלים הקריבים שהוזכרו קודם לכן. גם אתם תמותו בעוון הלוויים, ובעבור קרבת הלוויים כפי שיקרה בקרבת הישראלים. כך מסביר האור החיים על הפסוק. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יונתן. תניא נמי אחי שנינו כן בברייתא נאמר בפסוק ולא ימותו גם הם גם אתם. מה אתם בעבודת מזבח? אף הם בעבודת מזבח. ובא כתוב ללמדינו שכמו שהלווים מוזרים שלא לעבוד עבודת הכהנים, ככה כהנים מוזרים שלא לעבוד עבודת הלווים. שמדויק מלשון הפסוק, אתם הכהנים בשלהם, אם תעבדו בעבודת הלווים כגון כהן ששורר, הוא נקט דווקא רשי, כהן ששורר ולא ששיער, לפי שבעבודת השערים היו גם כהנים, אז אם כן מדויק מלשון הפסוק, אתם הכהנים בשלהם, אם תעבדו בעבודת הלווים כגון כהן ששורר וכן הם הלווים בשלכם, אם יעבדו את עבודת הכהונה כגון לוי שיקריב על המזבח עונשכם במיטה, מיטה בידי שמיים. וכן אומר ספר החינוך, חייב מלכות אם יתרו בו ככל עבירה שחייב אליה מיטה בידי שמיים. אבל הם בשלהם הלוויים שיעבדו בעבודת לוויים שאינם מופקדים עליה, כגון לוי שתפקידו לו שורר שהגיף דלתות ההיכל או שוער, ופירושו שומר השערים, שאמר שירה, אינן במיטה אלא בעזרה, באיסור לב ועונשם מלכות. ובספר דברי הימים א' פרק ת' מונה הכתוב אילו משפחות מן הלוויים היו ממונים על השירה ואילו על השערים. אין איסור על לוי שוער אלא לשורר בפה שהיא עבודה, אבל לנגן בכלי מותר, שגם לזר ולעבדים מותר מעיקר הדין, אלמלא החשש של מעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות, כאמור לאל בדף י' א' עמוד א'. ואביי חולק על הברייתא הזו וסובר כברייתא אחרת. אמר אביי, נקטינן קבלה היא בידינו, מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו, משורר לוי שתפקידו לשיר ששיער שהגיף דלתות ההיכל בשל חברו, כלומר שחברו לוי אחר היה מופקד על השערים, עונשו במיטה. שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק למתחת לגבי מקום חניית משפחות הלוויים סביב משכן העדות, ואחרונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. משה ואהרון ובניו הם אחרונים לפני המקדש מצד מזרח, והם השומרים את משמרת המשכן, שלא יקרבו אליו בני ישראל. יש לברר מהי זר, מי הוא הזר שעליו נאמר שאם יקרב עונשו במיטה, אילי מה אם נאמר שהכוונה לזר ממש, לישראל, הכתיב חד הזימנה. הרי כבר נאמר פעם אחת באותה פרשה, והזר הקרב יומת, ואין צריך לכותבו שוב. אל עליו, אלא ודאי הפסוק מדבר על זר דאותה עבודה, לוי שעבד עבודה שהוא זר בה, כגון משורר ששיער, ועל זה נאמר שעונשו במיטה. מי טבעי, יקשו בני הישיבה על דברי אביי, שנינו בברייתא, משורר ששיער ומשוער ששורר, אינן בעונש מיטה אלא בעזרה, איסור לאף שעונשו מלכות, ושלא כדברי אביי. מתרץ את הגמרא תנאי, יש מחלוקת תנאים בדבר הזה עם לוי שעבד בעבודת לוי אחר במיטה או בעזרה. ואביי נקט כאחד מן התנאים. דתניא, שנינו בברייתא, מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע באגפת דלתות אצל רבי יוחנן, בן גודגודה שהיה שוער ושניהם לוויים היו. אמר לו, בני חזור לאחוריך, אל תסייעני באגפת הדלתות, שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים. ומנסה הגמרא להבין במה נחלקו. מהי לב באק המפליגי, האם לא בכך הם חולקים, דמר סבר. רבי יוחנן בן גודגודה שאמר שאין לסייע סובר מיטאי, משורר שמגיף השערים לבדו עונשו במיטה, וגזרו בה, במיטה רבנן, גזרו שלא יסייע לוי באגפת הדלתות, שמה יבוא להגיף לבד ויענש במיטה. ומר סבר רבי שוע בר חנניה שלא חשש לסייע, הוא סובר שאגפת השערים על ידי משורר לבדו הזרה היא, ולא גזרו בה, לא גזרו רבנן על הזרה, שגם אם יבוא להגיף לבד, אין עונשו במיטה, אלא בעזרת לב בלבד, ולא גזרו על מסייע. דוחה הגמרא את הראיה מן המעשה הזה. לא. לעולם אפשר לומר שלא נחלקו עם משורר ששיער במיטה או בעזרה, אלא דקו לאלמה כולם סוברים שעבודת לוי בשל חברו, הזרה היא אסורה בלב ואין אנושה במיטה. ומחלוקתם היא, מר סבר רבי יוחנן בן גודגודה סבר מסייע גזרו ברבנן, אף על פי שמגיף לבד אינו אלא בעזרה, ומר סבר רבי שואה בר חנניה סבר לא גזרו ברבנן, חכמים לא גזרו על כך. ולמרות שמתירוץ הגמרא משמע שהיא מסיקה להלכה שאין לוי נענש במיטה על עבודת חברו, כותב הרמב"ם מלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה י' א' שעונשו במיטה, ומפרש הכסף משנה בדבריו שפסק כאביי שהוא בהתראה. כך גם משמע בספרי על פרשת קורח, שכתב שאמר לו רבי יוחנן בן גודגודה לרבי יהושע, חזור בך שאתה מתחייב בנפשך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה תלויה מחלוקת הנקמה ורבי יהודה במניין התקיעות שבמקדש? שאלה שנייה, מדוע אין אומרים הלל בשבת? שאלה שלישית, איכן ראש חודש נקרא מועד? שאלה רביעית לרב נחמן, מדוע אין אומרים הלל בפורים? שאלה חמישית, האם אומרים שירה על ניסים שנעשים בחוץ לארץ? והשאלה האחרונה, כיצד הועילה המכתשת לשחיקת הבשמים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כ"ג בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י' במסכת הירחין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, כ"ד בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף י' במסכת הירחין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.